שציוונו, היא שציוונו לזכור מה שעשה לנו עמלק והקדימו להרע לנו. ולשנוא אותו בכל עת ועת. ונעורר הנפשות במאמרים להילחם בו, ונזרז העם לשנוא אותו. עד שלא תשכח המצווה ולא תחלש שנאתו ותחסר מהנפשות עם אורך הזמן. זאת אומרת כך, צורת המצווה היא, צורת המצווה היא קודם כל לזכור מה שעשה לנו עמלק בהקדימו להרע לנו, כן? הקדימו להרע לנו זה הכוונה, שהוא היה הראשון, המקדים, הראשון להרע לנו. כלומר, הוא שורש הרע. שורש הרע שהוא נגדנו, שורש הרע שנמצא בעולם, שרוצה, מכוון נגדנו, אז הוא הראשון. זה הדבר הראשון, וקיום, זאת אומרת, אנחנו עסוקים, אנחנו צריכים לקיים מצוות עשה מדאורייתא. אנחנו חייבים לקיים מצוות עשה מדאורייתא, אנחנו חייבים לדעת מה, במה נצטווינו, ומהי צורת הקיום. מהי המצווה, ומה מה, באיזה אופן היא מתקיימת. אז כתוב, לזכור מה שעשה לנו המלך בהקדימו להרע לנו, ולשנוא אותו בכל עת ועת. ונעורר הנפשות במאמרים להילחם בו, ונזרז העם לשנוא אותו. דהיינו, להשתדל עד כמה שאפשר, להיות מוכן להילחם בו תמיד, ולשנוא אותו בכל עת ועת. לשנוא אותו בלי הפסק, לשנוא אותו תמיד. וצריך מדי פעם לא לשכוח את זה, צריך להזכיר את זה, כדי שהדבר הזה יהיה, כן, שלא, עד שלא תשכח המצווה ולא תחלש שנאתו ותחסר מהנפשות עם אורך הזמן. זאת אומרת, הבסיס הוא לשנוא אותו, ולשנוא אותו צריך תמיד. מה שצריך לזכור, מה שעשה לנו, זה כדי שלא תחלש מצוות השנאה, מצוות השנאה, ככה היה מפורש בדברי הרמב"ם. מצוות השנאה היא בכל עת ועת, והיא קבועה והיא תמידית. צריך תמיד לשנוא אותו, תמיד. אבל הרי זה נחלש והולך במשך הזמן. כמו שכתוב, עם אורך הזמן. אז עם אורך הזמן הדברים נחלשים והולכים, ואין להם את החריפות של, כן. אז ככה הדברים מתקהים והולכים, ונחלש, הכל נחלש. אז על זה כתוב, לזכור, לעורר את הנפשות במאמרים כדי שלא תחל, לא תשכח המצווה ולא תחלש שנאתו. כלומר, המצווה כשלעצמה זאת השנאה. הלעורר את הנפשות במאמרים זה כדי שלא תשכח ולא תחלש השנאה. זה כתוב, זאת צורת המצווה. זאת צורת המצווה וזה צורת הקיום. כלומר, כל מי שנשאר ב... לקרוא את הפרשה, לקרוא את הפרשה אפילו כמה פעמים, כן, כמה פעמים וכמה נוסחאות וכמה ספרי תורה וכמה, אז הוא פשוט לא פוגע ולא נוגע בקיום המצווה. הוא לא פגע ולא נגע בקיום המצווה. קיום המצווה הוא לא זה. קיום המצווה הוא לשנוא, לזכור מה שהוא עשה כדי שעל ידי זה לא תחלש השנאה. לשנוא בכל עת ועת, לשנוא באופן קבוע. כך צורת המצווה. השנאה צריכה להיות קבועה. ומה שצריך לזכור זה כדי שלא תחלש המצווה. זה כתוב כאן. זכור, והלא תעשה זה לא תשכח. על כל פנים, הזכור הוא כדי שזה לא תשכח. ככה לומד, כך כתוב ברמב"ם, וזאת ההלכה למעשה. אז עוד פעם אני מקריא את, את המצווה כמו שהיא. מי שציוונו לזכור מה שעשה לנו המלך בהקדימו להרע לנו, זאת, את זה אנחנו מקיימים בקריאת הפרשה, כן, אבל המצווה היא ולשנוא אותו בכל עת ועת, ולעורר הרפשות במאמרים להילחם בו. לא רק לשנוא אותו, אלא להתעורר, להיות מוכן תמיד לצאת למלחמה נגד. להילחם בו, לעקור אותו מהשורש. ונזרז העם לשנוא אותו עד שלא תשכח המצווה. איזה מצווה? המצווה לשנוא. לא תשכח ולא תחלש שנאתו ותחסר מהנפשות עם אורך הזמן. והוא אומרו יתעלה, זכור את אשר עשה לך עמלק. יכול בלבבך, כשהוא אומר לא תשכח הרי שכחת הלב אמור. כלומר, למדנו, ולא תשכח למדנו, שהמצווה, הדברים שבלב של המצווה הזאת, החלק, חובת הלבבות של המצווה, היא כתובה ולא תשכח. המה אני מקיים זכור, שתהא שנאתו בפיך. שנאתו בפיך. עכשיו הרמב"ם מוסיף ואומר, הלא תראה שמואל בהתחילו לעשות המצווה הזאת, איך עשה? שהוא זכר תחילה מעשהו הרע ואחר כך ציווה להורגו. והוא אמרו יתברך, פקדתי את אשר עשה עמלק לישראל. אז הרמב"ם מחדש כאן שפקדתי, כך כתוב, כה אמר השם, פקדתי את אשר עשה עמלק לישראל אשר שם לו בדרך בעלותו ממצרים, ואתה לך והחרמת את החטאים את עמלק והקית את כל אשר להם, כמו שכתוב בהמשך. אז הרמב"ם לומד שהכה אמר השם, פקדתי את אשר עשה עמלק לישראל, כן, אשר שם לו בדרך בעלותו ממצרים. אז הדבר הזה היה קיום העניין של זכור. ובכיוון שהדבר הזה נעשה כהקדמה למלחמה, כן? כך. אז מכאן אנחנו לומדים את תוכן העניין, את צורת המצווה של זכור. צורת המצווה של זכור היא מצווה שהיא תמיד הקדמה למלחמה. כך צריך להילחם. צריך להביא. דהיינו, על ידי זכור אנחנו באים להילחם בו. מעורר הנפשות להילחם בו. ונעורר הנפשות במאמרים להילחם בו. כך כתוב. אז מזה הרמב"ם לומד שזאת צורת המצווה. כלומר, צורת המצווה היא לקרוא את הפרשה כדי, כן, כדי לזכור את מעשיו הרעים בהקדימו להרע לנו. התכלית בדבר הזה, זאת אומרת, קיום המצווה שבדבר הזה, זה שהמאמרים האלה צריכים לעורר את הנפשות, לשנוא אותו, וגם להילחם בו. להיות מוכן להילחם בו, שנצטרך. להיות מוכן להילחם בו, מוכן לעקור אותו מהשורש. לשנוא אותו, להילחם בו, והזכור הוא כדי לעורר הנפשות במאמרים. שלא תחלש השנאה, כן, ולא תשכח עם אורך הזמן. זאת צורת המצווה. צריך הרי, אם מבקשים מאיתנו דבר שבלב, צריך להבין ולדעת מהי כולהי, הרי מבקשים מאיתנו שנאה, מבקשים מאיתנו להיות מוכן למלחמה, מבקשים מאיתנו דבר שהוא צריך להיות מרצוננו, מאיתנו הדבר צריך להגיע, צריך להתגלות מאיתנו, צריך לצאת מאיתנו, צריך מאיתנו הוא צריך לבוא. אז חייבים, אנחנו חייבים לדעת את טעם הדבר, אחרת אנחנו יכולים רק לצאת ידי חובת שמיעה של הפרשה. יותר מזה אנחנו לא יכולים לעשות. אבל כדי לקיים את כל מה שכתוב כאן, זאת אומרת, שהמצווה תתקיים כתיקונה, אז אנחנו חייבים להבין מה זה, למה, מה השנאה הזאת. אחרת אי אפשר לשנוא. אי אפשר לשנוא אם לא יודעים למה. אי אפשר לשנוא מישהו לא שונא שלי. מי שאני לא מבין שהוא השונא הגדול ביותר שלי. אני לא יכול לשנוא אותו. לא אי אפשר לצוות עליי לשנוא. זאת אומרת שהמצווה מחייבת להתבונן בדברים, לעורר הנפשות במאמרים, כך כתוב כאן, לעורר הנפשות במאמרים, כדי שהשנאה הזאת תתקיים ולא תחלף. אותה שנאה ואותה נכונות להילחם בו. זה אנחנו חייבים לעשות, זאת החובה. אבל החובה הזאת היא מחייבת אותנו להבין במה דברים אמורים. מהי כולי היי? מה קרה? מה קרה? למה אנחנו צריכים להבין באופן ברור ביותר שזה השונא הגדול ביותר שלנו? אם נרצה להגדיר, מה צריך להיות, מי צריך להיות השונא הגדול ביותר שלי? אם מישהו יבוא וישאל, מי הוא זה? זאת אומרת, מה אדם, מה צריך מישהו לעשות כדי להפוך על ידי זה לשונא הגדול ביותר שלי? אבל התשובה היא אחת, התשובה היא אחת ויחידה. אני שונא את מי שלוקח ממני את זה, את זה, דברים יקרים לי, דברים יקרים לי מאוד, דברים יקרים לי עוד יותר, דברים יקרים לי עד כדי שאני מוכן לתת את הכל בשבילה. אבל כל זה לא מגיע למי שבא לקחת ממני את עצמי. מי שבא לקחת ממני את עצמי, ולפעמים הוא אפילו מצליח, זה השונא האמיתי שלי. זה השונא הטוטלי, זה השונא המוחלט שלי. זה השונא שהוא, זה השונא שלי בהחלט. זה מישהו שבא לקחת ממני את עצמי, עצמי, אותי עצמי. לקחת ממני את עצמי. לעשות אותי ללא אני. זה השונא הגדול ביותר שלי, וזה, זה בהכרח. הדבר הזה זה בעצם הגדרת המושג. כמובן, כל מי שהוא נגדי בכל דבר אחר, לוקח ממני, שיקח ממני מה שיקח. אבל זה לעולם לא יכול להגיע לקחת ממני, לקחת ממני את עצמי. כלומר, לקחת ממני את עצמי זה לא לקחת את חיי, אלא שאני אשאר ואני אהיה לא אני. זה משהו, זה הדבר הנורא ביותר בעולם, כמובן. זה הדבר, זה משהו נורא. כאן נמצא המוקד, כאן נמצאת השנאה הגדולה ביותר. זה השונא הגדול ביותר. שוב, והדבר הזה הוא הכרחי. זה דבר שהוא בהכרח. מי שרוצה, מי שזומם, ומי בוודאי מי שמצליח לעשות את הדבר הזה, אז אני עצמי תופס, זאת אומרת, אם יש לי עוד איזה שאריות או איזה זיק של משהו שנשאר ממני, אז אני יודע שזה השונא הגדול ביותר. שונא, זה השונא במוחלט. מאז ומעולם, כוח הרע הגדול שישנו בעולם, הרע בעצם שישנו בעולם. נדבר רגע על ה... נדבר קצת משהו על ה... ננסה להבין קצת את השורש הראשון של כוח הרע. אנחנו יודעים ש... אנחנו מוכרחים הרי לחזור לנקודת ההתחלה, כן? ככה זה. אנחנו יודעים, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, ברא אותנו עם אפשרות, כן? נניח שהדבר הזה לא היה בתחילת הבריאה, זה לא משנה. לא משנה. בכל אופן, אחרי החטא, ככה המצב. גם לפני החטא היה בעצם ככה המצב, אבל לא באותה צורה. על כל פנים, ככה המצב, והייתם כי אלוקים יודעי טוב ורע. היום זה המצב. המצב הוא שאנחנו נמצאים באופן, הקיום שלנו הוא כזה שאנחנו יכולים להזדהות באותה מידה עם הטוב כמו עם הרע. זאת אומרת, אנחנו יכולים לראות בטוב את עצמנו, זאת אומרת, אנחנו חיים ואנחנו מבטאים את עצמנו, מזדהים עם זה, הזדהות מלאה, אז אנחנו מזדהים הזדהות מלאה עם הטוב, ואנחנו יכולים להזדהות הזדהות מלאה עם הצד ההפוך. הזדהות מלאה, זאת אומרת, הצד ההפוך, הצד הרע, אז אנחנו הרי לא חשים, אין לנו, כן, ההרגשה שלנו היא שזה אנחנו, שהדבר הזה בא מאיתנו, שהרצון הזה הוא רצון שלנו, זה לא רצון זר, זה לא מישהו אחר שרוצה בתוכנו. הרצון הזה הוא שלנו. אנחנו רוצים, אנחנו מדברים בשם עצמנו, כן. אנחנו רוצים. אנחנו רוצים, אנחנו מעוניינים, אנחנו החלטנו, אנחנו. אז אנחנו רוצים בדברים האלה, אנחנו רוצים בכל הדברים שאותו יצר רע מפתה אותנו לרצות אותם. ואנחנו לא יודעים, כן, אנחנו פשוט לא מבינים שהפיתוי הזה הוא פיתוי שנכנס בצורה כזאת שהדבר יתפרש, זה הפיתוי. פיתוי זה גניבת הדעת. זאת, זהו הכוח שנקרא דעת רע. דעת טוב ורע. דהיינו, אנחנו יכולים להתחבר עם הרע. חיבור שלם, חיבור מלא. ולהיות מחוברים איתו עד כדי כך שהדבר הזה אנחנו נקבל אותו כאילו הדבר הזה בא מאיתנו. זה אנחנו, זה שלנו, זה אנחנו עצמנו. אנחנו הרוצים. הדבר הזה הוא חיינו שלנו. זה הדבר הנורא שקרה באכילת עץ הדעת טוב ורע. עץ הדעת טוב ורע, פירוש שהאדם יכול להזדהות עם הרע כשם שהוא מזדהה עם הטוב. שני הדברים האלה הם שווים, שווי ערך. אני יכול כך לחיות, אני יכול עם זה להזדהות ואני יכול עם זה להזדהות. שני הדברים הם ממש שווי ערך מבחינת ההזדהות. אין שום הבדל. אני רוצה כך, אתה רוצה כך. אתה אומר כך, אני אומר כך. אבל שוטה שבעולם, כשאני אומר כך, נניח, כן. אולי. אבל כשאתה אומר כך, אז אתה לא יודע מי מדבר מתוך גרונך. כאן הבעיה. כאן הבעיה. זאת אומרת, נקודת העומק, נקודת העומק הנוראה של רע, זה שהרע מצטרף אלינו עד כדי כך, כן? מצטרף אלינו ונעשה שאנחנו מזדהים איתו וקוראים לו אני, אני הוא זה הרוצה את הדבר הזה, אני, זה אני, אני מזדהה עם זה הזדהות מלאה. ושוב, כאן נמצא עיקר הדבר. לא בעובדה שאני ניתן לפיתוי. להיות ניתן לפיתוי, אז בשם כך יש לאדם שכל. שכל, אפשר לי בדעת נכונה, בשכל נכון, אפשר להתגבר על פיתויים. פיתוי מפתים פתי. ופתי זה מי שמאמין בכל דבר. אבל אדם שלא פתי, לא, אז הוא לא ניתן לפיתוי. אבל הדבר הנורא ביותר הוא שזה לא פיתוי, אני לא תופס את זה כפיתוי, אני תופס את הדבר הזה כדבר שבא ממני, מתוכי הדבר הזה בא. זה אני בעצם, לא מישהו שמפתה אותי, זה אני עצמי. בגמרא כתוב, יש בגמרא סוכה אולי, הנה כאן, כאן, ביפה. בגמרא כתוב שיש שבעה שמות, תודה. יש שבעה שמות ליצר הרע. דרש רבי אבירא ואיתימא רבי יהושע בן לוי. שבעה שמות יש לו ליצר הרע. זה גמרא בסוכה בדף נ"ב. הקדוש ברוך הוא קראו רע, שנאמר כי יצר לב האדם רע מנעוריו. משה קראו ערל, שנאמר אמרתם את עורלת לבבכם. דוד קראו טמא. שלמה קראו שונא. ישעיהו קראו מכשול, שנאמר סולו סולו פנו דרך הרים ומכשול מדרך עמים. יחזקאל קראו אבן, שנאמר ואשירותי את לב האבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר. יואל קראו צפוני, שנאמר ואת הצפוני ארחיק מעליכם. כך את אז הדבר הזה, זה, גם, זה בעצם פשוט, זה מבואר בגמרא, המהר"ל מבאר את זה להדיא. השם האחרון שהגמרא מזכירה, אף שיואל לפי סדר ה... לפי הסדר, אז יואל היה בין הראשונים. יחזקאל, לפי הסדר פה, אז יחזקאל הוא הנביא האחרון. מביאים את יואל האחרון, משום שעליו נאמר, על מה שיואל קרא, יואל בן פתואל, הנביא מתרסה. אז אותו יואל שהוא קרא ליצר צפוני, אז שם בית הצפוני הרחיק מעליכם. שם ב, כן, בשם הזה צפוני, השם הזה הוא בעצם סופו של היצר הרע. שם, כמו שכתוב, ואת הצפוני הרחיק מעליכם והידחתי לארץ צייה, כמו שכתוב. ונראה עוד רגע בגמרא בהמשך. כן. אבל על כל פנים, מכיוון שזה סופו, זה סוף התהליך, סוף שלטונו של היצר הרע, אז בסוף שלטונו הוא נקרא צפוני. כך הוא נקרא בסוף השלטון. סוף זמן שלטונו זהו הזמן שהוא נקרא צפוני. פירוש צפוני זה נקרא שהוא צפון בתוך, כמו שהגמרא אומר, שהוא צפון בתוך ליבו של אדם. והפירוש צפון בתוך ליבו, זה הכוונה שהוא מתחבא. איך אפשר להתחבא? איך אפשר להתחבא? מה זאת אומרת? הוא מתחבא לי בתוך הלב. הוא צפון לי בתוך ליבי. הוא כל הזמן מדבר, הוא כל הזמן צועק, הוא כל הזמן, הוא הדומיננטי ביותר. מה זאת אומרת? הוא צפון בתוך ליבי. הוא צפון בתוך ליבי הכוונה, הוא צפון פירוש, הוא מתחבא מאחריי. הוא מתחבא מאחריי. הוא מראה עצמו כאילו שזה אני ולא הוא. זה הפירוש שהוא צפון בתוך ליבי. שם עצמו כאני. שם עצמו כאני. כתוב בגמרא בהמשך, הגמרא אומרת, תנו רבנן, ואת הצפוני הרחיק מעליכם, זה יצר הרע שצפון ועומד בליבו של אדם. והידחתיו על ארץ צייה ושממה, למקום שאין בני אדם מצויים להתגרות בהם. את פניו אל הים הקדמוני, שנתן עיניו במקדש ראשון והחריבו. והרק תלמידי חכמים שבו, וסופו אל הים האחרון, שנתן עיניו במקדש שני והחריבו, והרק תלמידי חכמים שבו. ועלה באשו וטל צחנתו שמניח חומות העולם ומתגרה, אומרת הגמרא, בשונאיהם של ישראל. זה כינוי כמובן, כי הגדיל לעשות, הגדיל לעשות, מניח את חומות העולם ומתגרה בישראל, כן. ועלה באשו וצחנתו מפני שהעלה באשה וסירחון שהניח האומות ונתגרה בישראל. כך אומרת הגמרא. אז כתוב בגמרא, כן, ואת הצפוניה, זה הנבואה של יואל. אז בנבואה של יואל כתוב, ואת הצפוני, הבטחה, ואת הצפוני הרחיק מעליכם, והידחתיו אל ארץ צייה, כן, למקום שאין בני אדם מצויים שם, כמו שחזר מפרשי. את פניו אל הים הקדמוני, כן, וסופו אל הים האחרון. ועלה באשו בתאו צחנתו. ככה כתוב, זה יהיה סופו. פניו אל הים הקדמוני, זה סיבת העונש. פניו אל הים הקדמוני, דהיינו הוא נתן עיניו במקדש ראשון והחריבו. וסופו אל הים האחרון, זה שנתן עיניו במקדש שני, והחריבו והרק תלמידי חכמים שבו. אז מפורש כאן בגמרא, שצורת היצר, בבית ראשון הייתה מציאות אחרת מצורת היצר בבית שני. כך כתוב כאן, זה הרי מפורש. כתוב, פניו אל הים הקדמוני שנתן עיניו במקדש ראשון, הוא נותן עיניו יום יום. יום יום הוא נותן עיניו. ומאז אדם הראשון, ועד שיגיע סופו, אז הוא כל הזמן, כן, הוא לא שובט לשנייה אחת. הוא כל הזמן עובד. מה שכתוב כאן, את פניו אל הים הקדמוני ואת סופו אל הים האחרון, אז כתוב כאן שאלה שני מיני יצר. יש כאן שינוי בעצם צורתו. נשתנתה כאן הצורה, עיקר צורתו משתנתה. ואת סופו אל הים האחרון. סופו אל הים האחרון. ועל זה כתוב, ועלה באשו ותאו צחנתו כי הגדיל לעשות. ועלה באשו ותאו צחנתו. כי הגדיל לעשות. כך כתוב, זאת הנבואה של יואל. כבר הרבה פעמים הזכרנו פה, דיברנו על זה הרבה הרבה פעמים. כמה וכמה פעמים דיברנו. יש כאן הדגשה מיוחדת שהכליה של היצר הרע תבוא עם ריח רע שיתפשט בכל העולם. ריח רע גדול יתפשט בעולם. מה זה מתכוון ללמד אותנו? מה זה אומר לנו? מה התוספת הזאת לסופו של היצר? סופו של היצר יבוא, הסוף יגיע ביחד עם עלה באשו וטל צחנתו. ולמה? כי הגדיל לעשות. זה ההמשך. אבל זאת אומרת, סופו של היצר, יש כאן עניין מיוחד להגיד לנו, ללמד אותנו, שסופו של היצר יבוא, סופו של אותו יצר הרע, לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא מביא כמו שכתוב בהמשך. מביא הקדוש ברוך הוא יצר הרע ושוחטו. כן, ואתה הקדוש ברוך הוא ושחט למלאך המוות. אז יש כאן הדגשה מיוחדת על ועלה באשור ותעל צריך, מה מתכוונים להגיד פה? מה מתכוונים להגיד פה? אנחנו כבר דיברנו פה הרבה פעמים, שבאשה, צחנה, ריח רע, ריח רע, יוצא תמיד מדבר שהיה חלק מחיים ופרש מהם. שם נמצא צחנה, שם נמצא ריח רע. דבר שהיה חי ופרש. שם נמצא ריח רע. ככל שזה יותר מחובר לחיים, ככל שזה יותר חי, אז הצחנה גדולה יותר. הריח הרע גדול יותר. וככה זה. ריח רע שורשו במוות, או במוות גמור, או בחלקי מוות, או בריקבון שהוא קרוב למוות. בתהליך, מה שנקרא מוות. מה שנקרא, בכל מקום שאתה מוצא חיים ואתה מוצא הפסקה, פרישה מהחיים, זה פרש. זה פרש. דבר שפרש מהחיים, רחורה. כאן נמצא הריח הרע. על ריח טוב כתוב בגמרא. הגמרא אומרת, מניין שמברכים על הריח? אז הגמרא לא. הגמרא לומדת את זה מכל הנשמה תהללך. איזה הוא דבר שהנשמה נהנית ממנו ולא הגוף. הנשמה נהנית ממנו ולא הגוף. הווה אומר, ריח. זה הריח, כך כתוב בגמרא. לכן ריח טוב מתחבר, מצטרף לנשמת חיים. נשמת חיים נהנית מריח טוב. הנשמה נהנית ממנו ולא הגוף. זאת אומרת, ההנאה כאן היא הנאה שהיא שייכת לעצם החיים. לכן הריח נתפס גם במשהו שורש החיים. ויפח באפיו נשמת חיים. דיברנו על זה כבר כמה פעמים. ויפח באפיו נשמת חיים. ויפח באפיו נשמת חיים מלמד אותנו שאותה נשמת חיים קולטת, מבדילה בין חיים למוות. אותה נשמת חיים, אותה נשימה שאדם נושם את ויפח באפיו נשמת חיים, אז אותה נשימה עצמה קולטת, תופסת את ההבדל בין חיים ומוות. היא תופסת חיים והיא תופסת איפה החיים הסתלקו, איפה החיים נמצאים ואיפה הסתלקו. ריח טוב, בקיצור, ריח טוב הוא חיים, הנשמה נהנית, אותה נשמת חיים, ריח טוב הוא חיים וריח רע הוא המוות. אותו כוח רע, אותו יצר רע. אז שמספרים לה, כשהנבואה אומרת שבסופו, אז ועלה באשור ותעל צחנתו. אז באשור וצחנתו זה ללמד אותנו שהוא יתפס כמשהו שפורש מעצם חיינו. כך באופן כזה הוא. כך יהיה סופו. סופו יהיה כצפוני. צפוני זה הכוונה שהוא צפון בתוך ליבו של אדם והוא מצטרף לעצם חיה. וכשהוא יצא, כשהוא יפרוש, כשיוציאו אותו, יסלקו אותו החוצה, אז הדבר הזה יתפס כדבר שפורש מחיים. זה נקרא סופו אל הים האחרון. סופו אל הים האחרון ועלה באשור ותעל צחנתו. יש עניין מיוחד ללמד אותנו. זה מה שאומרים. ואת הצפוני ירחיק מעליכם. והידחתיו אל ארץ ציון. ועל זה כתוב, ועלה באשור ותעל צחנתו, משום שמתוך השם צפוני, השם צפוני מחייב, אותו שם צפוני שניתן לו, השם הזה מחייב, שבזמן שהוא יפרוש, אז יתפשט ריח רע נורא והיום בכל העולם כולו. זה יהיה פרש בצורה נוראה. פרש, זה דבר שהיה חלק מחיינו, וכעת הוא מת, כעת הוא פרש מאיתנו. זה יהיה נורא והיום, נורא והיום, ועליו האשור, ותר צחנתו. אז זה כתוב כי הגדיל לעשות, כי הגדיל לעשות, שמניח אומות העולם ומתגרה בישראל. מה בא זה ללמדנו? כתוב כאן, שוב, המשך הדברים, כתוב כאן שבאשו וצחנתו יהיו כי הגדיל לעשות. מה זה הגדיל לעשות? הגדיל לעשות זה הכוונה, הגדיל לעשות, שמניח אומות העולם ומתגרה בישראל. לכן תעלה, כן, באשו וצחנתו, יעלו באשו וצחנתו. זה כאן, כאן נמצא, כאן נמצא איזשהו עיקר, העובדה שהוא מניח אומות העולם ומתגרה בישראל. מה מוסיפה ואומרת? ובתלמידי חכמים יותר מכולם. הגמרא מביאה את הסיפור המפורסם. ובתלמידי חכמים יותר מכולם. זה נקרא הגדיל לעשות. הגדיל לעשות. הגדיל לעשות זה הכוונה שהוא. מניח אומות העולם. אז זה פשוט, כשהוא מניח את אומות העולם ומתגרה בישראל, אז הכוונה היא, כן. הכוונה היא. זה לא הפירוש שהוא מניח את אומות העולם. למי הוא מניח אותם? למי הוא מניח אותם? ליצר הטוב? מה זאת אומרת מניח אומות העולם? מניח אומות העולם זה הכוונה, כן. הוא לא מתגרה בהם מאוד. משאיר אותם, מלאכתו נעשית על ידיהם. בעצם, מלאכתו נעשית על ידיהם בעצמם. אין לו מה לעשות בעצם חייהם. אין לו מה לשנות בעצם חייהם. זה נקרא מניח אומות העולם. חייהם שלהם מתאימים בהחלט עם מה שהוא מבקש. עצם חייהם מתאימים בהחלט עם מה שהוא מבקש. לכן הוא מניח אומות העולם. הוא מתגרה בישראל. מתגרה בישראל, הכוונה, כן, הוא רוצה, וזה עניינו. יש כאן משהו מיוחד. בהמשך הכתוב זה לבאר לנו את העלה באשור ותר צחנתו כי הגדיל לעשות, כן. אז רק כדי להבין, העובדה שהוא מניח אומות העולם ומתגרה בישראל, כן, מתכוונת לומר הוא רוצה להצטרף לצורת חיים עמוקה יותר, לצורת חיים פנימית יותר, לצורת חיים שהיא באמת חיים. זאת אומרת, הוא רוצה לקחת כוחות חיים כאלה שהם בעצם, כן, הם מחוברים למערכת חיים הרבה יותר גבוהה, הרבה יותר גבוהה, הרבה יותר עמוקה. זה חיים של ממש. את החיים האלה, אליהם הוא רוצה להצטרף, ואותם הוא רוצה לחיות. זאת אומרת, העובדה שהוא תוקע את עצמו, שם את עצמו על ישראל, ולא על אומות העולם, ועל תלמידי חכמים בישראל, ולא על פשוטי עם. בדווקא. פירוש, משום שהעניין המיוחד שלו, העניין המיוחד שלו, זה לצרף את עצמו לצורת חיים עמוקה יותר, גבוהה יותר, ושם הוא רוצה החיים האלה רוצה, את זה הוא רוצה, את החיים האלה הוא רוצה שהם יהיו שלו. הוא רוצה שתלמידי חכמים יחיו אותו, שתלמידי חכמים יזדהו, וכשהם יאמרו אני יתכוונו אליו. כל אחד רוצה יותר חיים, יותר חיים שלו זה שהוא מתגרה בתלמידי חכמים. כשהוא מתגרה בישראל זה נקרא יותר חיים בשבילו. דהיינו, פירוש, כאן מדובר על כוחות חיים שהם עניינו שלו, וזה שם ככה כבר שלא הוא ברא אותו, זה עניינו, עניינו לצרף את עצמו או לצרף אליו את את החיים עצמם. כלומר שכל מי שחי חיים בעולם הזה, חיים, ככל שהחיים האלה עמוקים יותר, אז כשהוא מצרף את עצמו לאותם חיים, אז הוא כמובן, כן, כמובן, זה עבורו השיא. כל יצור חי שואף לחיות חיים מלאים יותר, עמוקים יותר, יותר חיים, תוספת חיים, תוספת חיים, יותר חיים. כל יצור חי שואף לזה. היצור הזה שאין לו חיים משלו, הרי כשלעצמו אין לו כלום, אין לו כלום משלו, הוא בכלל לא נברא, הוא נברא כאפשרות, הוא לא נברא כדבר חי, הוא לא נברא כדבר שהוא. כבר הזכרנו את זה הרבה פעמים, הדבר ברור ופשוט. היצור הזה, המערכת הזאת, הרי היא בעצם לא נבראה. היא נבראה רק להיות אפשרות. מי שנותן לה חיים לכל המערכת הזאת, מי שמחיה אותה, זה אדם שמצרף את ה את ה כן את כל הכוחות האלה, מצרף את זה לחייו. זה מה שנותן לו חיים, רק מזה הוא חי. משום כך נגזרה גזירת מיתה, משום שברגע שהוא מצורף לעצם החיים, אז החיים האלה לא יכולים להישאר. החיים האלה הם בשיתוף חייו של אותו אחד, וחייו שלו זה דבר שהקדוש ברוך הוא לא ברא, זה דבר שהוא מחוץ לבריאה. לכן אדם שחטא, אדם שחטא, ואפילו אדם שלא חטא, אז בעטיו של נחש כל אדם חטא, לכן כל אדם חייב למות, משום שחייו של כל אחד ואחד מצורפים גם עם חייו של אותו פלוני, של אותו צד, של אותו רע. חייו של כל אחד ואחד יש בהם מישהו, יש בהם, גם הוא חי ביחד איתן. ברור. כיוון שגם הוא חי ביחד איתנו, אז חיינו שלנו לא יכולים להישאר. חיינו שלנו כמו שהם, אחרי שגם הוא מצורף לעצם חיינו, אז החיים האלה חייבים להיפסק, והם צריכים להתחיל מחדש, באופן שהוא לא יהיה שותף פה. כי כל זמן שהוא חלק מהחיים שלנו, אז אנחנו לא יכולים לחיות לעולם. הקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה שהיא תהיה קיימת, מקוימת לעולם ועד. הבריאה שהקדוש ברוך הוא ברא היא מקוימת לעולם ועד. מה שאנחנו בראנו זה שקר, ושקר עד ארגיע לשון שקר, שפת אמת תיקון לעד, ועד ארגיע לשון שקר. שקר קיים רק לרגע, רגע ולא יותר, רגע ולא יותר. עד ארגיע לשון שקר. שקר יכול להיות קיים רק זמן קצר. הזמן הקצר הזה זה משך חייו של אדם. כך יכול להחזיק מעמד השקר. וכל אחד ואחד והשקר שלו. אבל הוי, כיוון שהיצור הזה, הכוח הזה, המציאות הזאת בעולם, זאת מציאות שאנחנו בראנו. המציאות הזאת היא מציאות שאנחנו נותנים לחיים בלי הפסק. אז לכן אנחנו חייבים לעבור מהעולם. אנחנו חייבים לעבור מהעולם. הוא זה שלוקח מאיתנו את חיינו. הוא לוקח את חיינו ועושה את חיינו לחייו שלו. לכן הוא מלאך המוות. הוא יצר הרע, הוא השטן, הוא מלאך המוות, כמו שהגמרא אומר. הכיצד? יורד ומסית, עולה ומסתים, נוטל רשות ויורד ונוטל נשמה. כשהכתוב אומר, ועלה באשו ותר צחנתו, דהיינו, הריח הרע שלו יהיה יותר ויותר, מאוד, כי הגדיל לעשות, כיוון שהוא יותר חי. הוא יותר חי, הוא מחפש יותר חיים. כיוון שהוא מחפש יותר חיים, אז הוא יותר פרש. הוא יותר פרש לכן ועלה באשו ותעל צחנן. כי הגדיל לעשות. העובדה שהוא מניח למות העולם, הוא מתעסק בישראל, זה משום שהוא... הוא מצרף את עצמו למקסימום של חיים פה בעולם הזה. תלמידי חכמים, זה משום שתלמידי חכמים חייהם עמוקים יותר, חייהם הם חיים ממקור החיים, וכשהוא בא ולצרף את עצמו לחיים האלה הוא חי והוא מזהה את עצמו עד כדי כך, פוגע בתלמידי חכמים ומתכוון שאותם תלמידי חכמים יזהו אותו עם עצמם. כשהם יגידו אני, הם יתכוונו אליו, אני רוצה, אני חושב, אני החלטתי. זה מה שכתוב כאן, זה מה שהגמרא לומדת מהפסוק הזה. זאת אומרת, העניין הזה, העניין המיוחד הזה, זה מכוח אותו שם צפוני שהוא נקרא בו. צפוני. צפוני, שהוא צפון בתוך ליבו שלו. איך נחפשו עשיו, זה נבואת עובדיה, איך נחפשו עשיו, נבעו מצפונם. נבעו מצפונם. קצת צפון בעולם, נקרא צפוני. אותו אחד נקרא צפוני. קצת צפון שבעולם. זהו הצד ש... הוא נקרא כך משום שהאור צפון בו. הוא צד שהוא חשוך יותר, קר יותר. קר. צד דרום נקרא כך. חז"ל אומרים, צד דרום נקרא כך משום ששם החמה דר, השמש דר ברומו של רקיע. וצפון נקרא כך על שם שהוא חשוך, צפון, האור צפון בו. האור צפון בו. הגרא מבאר, זה כתוב גם בראשונים בעצם, אבל הגרא קצת יותר מעריך, מרחיב בזה יותר. הגרא מבאר שהאות שבה נברא העולם היא האות בית. האות בית, זאת האות שבה נברא העולם. כשאנחנו מסתכלים על האותיות, כשאנחנו מסתכלים על האותיות, אז תמיד קדמה, זה כיוון ההסתכלות תמיד, והדברים ככה הם נתפסים. ככה הם נתפסים, מזרח, מערב, צפון, דרום. מזרח, מערב, צפון, דרום. דרום, צפון. האות ב' צד צפון פתור. באות ב' הצד הצפוני פתור. צד שמאל פתור. פתור. הוא פתור בצורה כזאת שאפשר להחליק החוצה בלי להרגיש שהחלק. פתוח לגמרי, פתוח בלי שום מעצור, פשוט פתוח לגמרי. ואפשר לצאת, אפשר לצאת, אפשר גם להיכנס, אבל אפשר לצאת באופן שלא מרגישים שיצאו. אין הרגשה של יציאה, אין שם שום, אין שום דבר מחזיק שם, אין שום בליטה, אין שם שום לחי. זה מבוי פתוח, מבוי פתוח לגמרי. אין שם לא קורה ולא לחי ולא איזשהו היכר שאני יוצא מרשות לרשות. זה פתוח לגמרי. צד צפון פתוח. פרוץ זה נקרא בלשון חזר. צד צפון פרוץ. מצפון תיפתח הרעה על כל יושבי הארץ. מצפון תיפתח הרעה. זהו הצד שנושא בתוכו את כל העקרונית, את כל כוח הרע שיש בו. צד צפון. על זה נאמר ואת הצפוני ירחיק מעליכם. על זה בדיוק, על הצפון, על החשוך, על הנראה חלק, זה נראה בלי מעצור, זאת אומרת, זה נראה בלי שום תיחום, אין שום גבול, אין שום סימוני גבול, ביני ובינו, אנחנו יחד, אנחנו דבר אחד, זה יחד. שתי ראשיות ישנם לבריאה. דעת טוב יש לה את הראשית שלה, ודעת רע יש לה את הראשית שלה. זה כמובן, אם אנחנו צריכים המציאות תהיה כזאת שזה זה לעומת זה עשה אלוקים, אז אנחנו חייבים להעמיד ראשית כנגד ראשית, ראשית לעומת ראשית, ראשית כנגד ראשית אלטרנטיבית. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. בראשית חזל דורשים בשביל ישראל שנקראו ראשית, בשביל התורה שנקראה ראשית, בשביל חלה, תרומה, ביקורים, כל אלה הם נקראים ראשית. זאת ראשית אחת, ראשית אחת. כנגדה עומדת ראשית גויים עמלק, ראשית גויים עמלק. ישנה ראשית נוספת, ראשית אלטרנטיבית, ראשית הפוכה, ראשית שמתחילה, נקודת המוצא שלה, נקודת המוצא שלה, היא שונה. ראשית אחרת, זאת אומרת, נקודת התחלה אחרת. יש לה נקודת מוצא שונה, מבראשית ברא אלוקים. בדרך רמז, הדבר מתבאר בדברי רבותינו, בדרך רמז. בפסוק כתוב, כי רגע באפו חיים ברצונו. רגע באפו חיים ברצונו. אז מלמדים אותנו רבותינו, זה קט של קודמים ממש. אפילו בראשונים זה מוזכר. רגע ראשית גויים עמלק. חיים ברצונו. רגע באפו חיים ברצונו. כך כתוב. זאת אומרת, יש ראשית שהיא נקראת רגע. רגע. כמו שאמרנו, שפת אמת תיקון לעד, ועד ארגיע לשון שקר. עד ארגיע. שקר זה דבר שהוא. הפסוק כתוב על רגעי ארץ דברי מרמות יחשוב. כל מי שחי בארץ רגעי ארץ, אז הוא חושב לא אמת, הוא חושב דברי מרמות. דברי מרמות תופסים בזמן שהמשך, הטווח, ההתפרסות של החיים, ההתפרסות של כל צורת החיים, כולה זה על רגע. החיים מתפשטים, החיים מתפשטים, הפריסה שלהם, כל הפריסה היא רגע. אז על רגעי ארץ דברי מרמות יחשוב. רגע באפו, רגע באפו. אמרנו אפו, אנחנו מדברים על אף, על חימה, על קצף. הלעומת זה, רק רגע, הלעומת זה, רגע באפו חיים ברצונו. על בראשית, ברא אלוקים כתוב, בראשית בחוכמתה. רגע, ראשית גויים עמלק, חיים, בגימטריה חכם, זה ברצונו, ברצונו. רגע באפו חיים ברצונו. דהיינו, כאן נמצא ההבדל. כאן נמצא ההבדל. כלומר, אם אנחנו רוצים להבין משהו, אז עומק ההבדל, עומק ההבדל בין שתי הראשיות, להבדיל אלפי הבדלות, בין ראשית לראשית, בין ראשית לראשית, בין בראשית ברא אלוקים לבין ראשית גויים עמלק. אז עומק ההבדל בין שתי הראשיות זה, זאת ראשית שהאחרית שלה היא המגיד מראשית אחרית, זאת אחרית אמת, אחרית ותקווה כמו שכתוב. וזאת ראשית שאין לה אחרית. ראשית גויים עמלק ואחריתו עדי עובד. ראשית שלא הולכת לאחרית. ראשית שכל עצמה רגע. אחרית, אחרית, אחרית. כמו שכתוב בפסוק, ויש תקווה לאחריתך נאום השם, ושבו בנים בגבולה. או לתת להם, כן, שארית, אחרית ותקווה, סליחה. אחרית ותקווה. כל שנה של רשע בתחילתה מתאשרת בסופה. שנאמר, מראשית השנה ועד אחרית שנה. אשי, נדרסה בתחילתה, אז היא מתעשרת בסופה, אומר רש"י, סופה שיש לה אחרית. כי כתוב מראשית השנה, וכתוב מראשית חסר א', סופה שיש לה אחרית. זו אחרית ותקווה. אחרית ותקווה. ראשית גויים עמלק ואחריתו עדי עובד. אחריתו עדי עובד. אני רוצה לחזור לעיקר הדבר שאנחנו, הרי אנחנו עסוקים בלנסות לברר מהי חובתנו, מהי המצווה שנצטווינו, ואיך, באיזה אופן אנחנו יכולים ללכת לקיים את המצווה הזו. זאת מצוות עשה מדאורייתא, שאנחנו מקיימים אותה, זאת מצווה מאוד מאוד גדולה, מאוד מאוד. זאת מצווה מכרעת. המצווה הזאת היא מצווה שעל ידה, בסופו של דבר, אז אנחנו זוכרים אותו מלמטה, כך כתוב במדרש, כך אומרים חז"ל, והקדוש ברוך הוא אומר, ואני מוכה אותו מלמעלה. כך באופן כזה הזכירה, מצוות זכור, מצטרפת לפעולת מחייה. לכן כתוב ברמב"ם שהזכור הזה זה זכור שהוא חלק מהמלחמה, זה חלק, זאת התחלת המלחמה. כך שמואל הנביא פתח את המלחמה. פקדתי את אשר עשה עמלק לישראל, אשר שם לו בדרך. לכן, לך והקית, לך ואחרמת. וכאן באמת אנחנו נשתדל להבין, ננסה, נשתדל להבין. הנקודה העיקרית, נקודת הראשית של רע, דהיינו אני מדבר על הרביעית דם, שזה דם התמצית של חייו. אין לו חיים מעצמו, אין לו חיים מעצמו. עיקר קיומו זה בעובדה הזאת שהוא מקבל חיים מאיתנו. הוא חי בנו, אין לו חיים אחרים. אין לו בכלל שום קיום אחר. אין לו קיום בעולם. לא ניתנה לו שום מציאות מששת ימי בראשית. מששת ימי בראשית נאמר שהוא אפשרי. מי שנותן לו מציאות, זה הוא זה שנותן לו חיים, וכך הוא קיים. זאת אומרת, הוא קיים רק במה שהוא יונק מאיתנו. כל קיומו זה מה שהוא יונק מאיתנו. דהיינו, מה שהוא יונק את חיינו שלנו, מצרף את עצמו לעצם חיינו, והוא חי איתנו. הוא חי איתנו. הוא חי את חיינו שלנו. הוא חי את חיינו שלנו. זה עצם קיומו. אין לו קיום אחר. אין, פשוט אין לו קיום אחר. אם אנחנו רוצים לבאר אותו עקרונית, להוציא אותו מהעולם, אז הדבר הראשון, הראשון והאחרון שאנחנו חייבים לעשות, זה להוציא אותו מחיינו. קודם כל לתפוס שזה לא אנחנו, יש כאן מישהו אחר. יש כאן מישהו אחר שנמצא איתה. יש כאן מישהו אחר שקופה את עצמו עלינו. זה לא אנחנו. אז קודם כל צריכה להיות אותה תפיסה שהוא. קודם הוא לא חלק מחיינו. זה קודם לכל. הוא לא חלק מחיינו. זה לא אנחנו. זה לא אנחנו. כתוב ברמב״ם, זכור את אשר עשה לך עמלק. והרמב״ם מוסיף, הוא מוסיף, כך כתוב בספר המצוות כמו שקראנו, בהקדימו להרע לנו. כך כתוב. מה שעשה לנו המלאק בהקדימו להרע לנו. הקדימו. איפה זה מרומז? איפה זה מרומז? איפה זה כתוב? איפה זה כתוב בפסוק? את ההקדמה. הקדמה, בהקדימו להרע לנו. אז הדבר הוא ברור. כל פעם, בכל מקום, שהמצווה היא לזכור, אז פירוש הדבר, לחזור לנקודת ההתחלה. זה נקרא לזכור. לזכור זה לאותה נקודה שהיא שורש כל הדבר כולו. זה נקרא זכור את אשר עשה לך המלך. זכור זה הכוונה תמיד להגיע לנקודת ההתחלה. במילים אחרות, אנחנו צריכים להגיע לאותה נקודה שנקראת ראשית גויים המלך. וזה עצם המצווה. ראשית גויים המלך. והקדימו להרע לנו. ראשית. מצוות זכור תמיד, כן, כל זכירה תמיד נזכרת בנקודת ההתחלה. כל זכור. כי זכר את דבר קודשו. כתוב, המהר"ל אומר שזה יסוד. מכאן לומדים לכל מקום. כי זכר את דבר קודשו את אברהם עבדו. כל זכירה תמיד, היא תמיד מתייחסת לנקודת ההתחלה. הנקודה הראשונה, שורש הדבר. כל זכירה מחזירה אותנו לשורש הדבר. אז פירוש, כשאנחנו מצווים זכור, אז אנחנו מצווים לזכור את נקודת הראשית כאן. בהקדימו להרע לנו. זכור, בזכור כתוב, להגיע לנקודת ההתחלה. זאת אומרת, זה מונח בעיקר המצווה, בעיקר מצוות זכור מונח להגיע לנקודת השורש, נקודת ההתחלה. זכור את אשר עשה לך המלאק. דהיינו, כאן נמצאת ההתחלה. מה שעשה לך המלאק, זאת התחלה של כל המערכת, כל מערכת הרע כולה. דהיינו, כל מה שבא אחר כך זה בעקבות זה. זה המשך של זה. בהקדימו להרע לנו. כלומר, כשאנחנו מצווים לזכור, אז אנחנו מצווים לזכור את העובדה שראשית גויים המלאק. ראשית גויים המלאק. זה עיקר המצווה. כאן נמצאת נקודת הראשית של כוח הרע. כאן נמצאת נקודת הראשית, שוב, נקודת הראשית שהיא זאת שמתנגדת לעיקר צורת האדם עיקר צורת האדם של ישראל. אז הבריאה הזאת מתנגדת בעצם לעיקר צורת האדם. ראשית גויים המלך. כלומר, שוב, כן. יש כאן התנגדות למילה הראשונה שכתובה בתורה, להתחלה של תורה. התורה מתחילה בראשית, והם מתחילים בראשית, והם מתכוונים לעקור את התורה כולה משורשה. דהיינו, במילים אחרות, לעקור את צורת אדם משורשה. הם מעמידים את עצמם כבראשית אלטרנטיבית, בראשית אחרת, בראשית שונה, אבל היא שונה עד נקודת הבראשית של תורה. זאת מציאות שהיא עומדת. זכור את אשר עשה לך המלך. בהקדימו להרע לנו. הראשון. הפירוש בהקדימו זה גם את הכוונה. הוא קודם לכולם. בהקדימו להרע לנו. מה העניין בזה? העניין בזה ש... התורה נקראת ראשית, ישראל נקראים ראשית, ועמלק נקרא ראשית. ועמלק מעמיד את עצמו כראשית, כנגד הראשית. וכאן אנחנו חייבים קצת לפרש, קצת משהו, קצת להבין. כל אדם מישראל, באשר הוא, כל מקבל תורה, יודע נאמנה, יודע בבירור, שראשיתו, נקודת ההתחלה שלו, ראשיתו נמצאת מעבר לו. זאת הראשית האמיתית. זאת אומרת, תפיסה שכל מה שאנחנו רואים פה, כל מה שאנחנו חיים פה, כל מה שנמצא איתנו פה, זה הכל המשך של משהו גבוה יותר. כל זה, זה מגיע מראשית כזאת הודעת, או מלפנים אותה גילית. דבר שמגיע מעבר לנו, נמשך מעבר ל... אנחנו מתחילים מלפנינו ואנחנו נגמרים מאחרינו, אנחנו מתחילים מראשית ומגיעים לאחרים. אבל יש צורת קיום, ישנה מציאות שתופסת את עצמה, כן, תופסת את עצמה. רגע זה הכוונה, כן. היא תופסת את עצמה שראשיתה בא בעצמה, ממילא אחריתה בסופה. זה הפירוש ואחריתו עד היובל. אין אחרית אחרת. כשאין ראשית אחרת, אין אחרית אחרת. אין מאיים, אז אין לאן. הדבר מתחיל פה, כשהוא מתחיל פה, אז הוא נגמר פה. זה נקרא רגע באפו. רגע באפו. חיים ברצונו. חיים ברצונו זה הכוונה. זה מתחיל ברצון ונגמר בסוף מעשה במחשבה תחילה. חז"ל אומרים שנאמר בשבת זכור ונאמר בעמלק זכור. זכור את אשר עשה לך עמלק וזכור את יום השבת לקדשו. ולומדים שניהם זה לעומת זה. את זה צריכים לזכור על שולחן מלא ואת זה לזכור על שולחן ריקה. טוב. אבל על כל פנים, שתי הסחירות האלה, שתי סחירות יש. זה לעומת זה, ישנה סחירה של זכור את יום השבת. וישנה סחירה של זכור את אשר עשה לך עמלק. מה מצרף אותם? מה מצרף אותם זה לזה? את שתי הסחירות האלה. במה, איפה נקודת הצירוף של שתי הסחירות האלה? השבת. מראש מקדם נסוכה, סוף מעשה במחשבה תחילה. שבת היא האחרית של הבריאה כולה, יום שכולו שבת. והשבת נעוצה בראשית שהיא מראש מקדם לסוכה. סוף מעשה במחשבה תחילה. כאן נמצא הזכור של שבת. זכור את יום השבת לקדשו. כשאנחנו אומרים זכור את אשר עשה לך עמלק, זאת ראשית שהיא עומדת כנגד הראשית של שבת. אין שם שום סוף מעשה שמתחבר למחשבה תחילה. ראשית גויים עמלק ואחריתו עד היובל. ראשית גויים עמלק, רגע לרגע אין אחרית. רגע נגמר כשהרגע נגמר. זהו, אין לו שום אחרית, אין שום סוף מעשה במחשבה התחילה. עוזר ללשון הרמב״ם, לדברי הרמב״ם במצוות. איש שציוונו לזכור מה שעשה לנו עמלק בהקדימו להרע לנו. דהיינו, זה חלק מהסחירה. הסחירה מתכוונת לי להגיע לשורש הדבר. ולשנוא אותו בכל עת ועת. לשנוא אותו בכל עת ועת. פירוש. פירוש. הפעולה של שנאה, זאת אומרת, המערכת הנפשית של שנאה זה דחייה של דבר. כשאני שונא משהו, אני דוחה אותו מעליי. או אני דוחה, זאת אומרת, או שאני מקווץ את עצמי ממנו, או שאני דוחה אותו מעליי. אני מסלק אותו מעליי. זאת נקראת שנאה. אהבה, כמו שידוע, אהבה היא רצון לחיבור, רצון להיות יחד, כן. ושנאה היא רצון לברוח, רצון להסתלק, רצון להיפרד, רצון להתנתק, רצון לא להיות. זאת אומרת, זאת שנאה. הפעולה היחידה, הפעולה הנפשית היחידה, להבין, כן, להבין, זהו הלא אני, היותר גדול, והדבר הנורא שבזה זה שהוא עושה את עצמו לעני, לוקח ממני את עצמי. כשבא מישהו ולוקח ממני את עצמי, את עצמי ממש, את תפיסת העני שלי, אני זה מישהו אחר. כשאני מזוהה עם משהו שמתנגד לי והוא נהיה אני, כשאנחנו מבינים את הנקודה הזאת, אז לא תיתכן, לא תיתכן. זאת שנאה שהיא צריכה להיות השנאה הנוראה ביותר בעולם. וזה דבר מובן, זה לא ייתכן אחרת. השנאה הזאת, זאת השנאה שהיא. זאת באמת שנאה. הדבר שעוקר אותי מהשורש, עוקר אותי מהשורש, איך אפשר לאבד אותי, לעשות כל דבר, אבל העקירה מהשורש העמוקה ביותר זה פשוט להחליף לי את הזהות. איך צריכה להיראות הגניבה המוצלחת ביותר? הגניבה הכי מוצלחת. לקחת את כל ההנהלה של הבנק, לשים אותם באיזשהו מרתף, ולהתיישב על מקומם, ולהמשיך לנהל את הדברים כמו שהיה. הדבר הזה החלק ביותר, הנקי ביותר, זאת לא נראית גניבה בכלל. אין פה שום. זה יושב בחדר של המנהל, וזה יושב פה. הכל מתנהל כמו שהיה. אם יש גניבה בעצם, זאת אומרת, אם יש גניבה שהיא, כן, סי, זה הדבר הזה. לעולם לא יכולה להיות הרגשה עמוקה יותר של שנאה כלפי גנף כזה. זאת אומרת, אין יותר, אין אפשרות. כשאחד עושה משהו כזה, אז זה הדבר הנורא ביותר שהוא יכול לעשות. זה אם הוא עושה ברכוש. אבל אם הוא עושה את זה עם עצמי, ריבונו של עולם. עם עצמי, תהי עצמי הוא עושה את הדבר. קודם כל, איך נחפשו עשיו, נבעו מצפונם. קודם כל, זה הדבר הראשון. הדבר הראשון שחייבים לעשות, זה זכור את אשר עשה לך המלך. תדע שהדבר הזה מגיע מראשית אחרת. זה מגיע מראשית אחרת. תזכור את שורש הדבר. תזכור את שורש הדבר. בעולם שנאה יותר גדולה, ואין בעולם זאת אומרת, אין גם אפשרות, אין אפשרות להעלות על הדעת שבן אדם שתופס את זה לא יצא למלחמת חורמה כנגד. אדם פשוט, הדבר היחידי שאדם יוצא עליו למלחמה בכל ליבו זה על עצמו, על עצם מציאותו. זאת מלחמה על עצם הקיום. מישהו רוצה לקחת ממני את עצמי, לא להרוג אותי, אלא פשוט להחליף לי את הזהות, לעשות מלא אני אני. במגילה כתוב הגמרא במגילה אומרת בדף איתמר, פורים שחל להיות בערב שבת, כמו שהיה בשנה שעברה, פורים שחל להיות בערב שבת, דהיינו פורים דמוקפים יוצא בשבת, מה שנקרא בירושלים פורים שולש, זה היה בשנה שעברה. פורים שחל להיות בערב שבת, רב אמר מקדימים פרשת זכור, קוראים את זה שבוע קודם, ושמו אל המאחרים, דהיינו קוראים פרשת זכור למחרת פורים. רב אמר מקדימים כי איכי דלא תקדום עשייה לסחירה. כאן כתוב בגמרא חידוש מרעיש, חידוש נורא. בגמרא כתוב שסחירת מעשה המלך קודמת לפורים, ופורים עצמו נחשב לעשיית מחיית המלך. פורים עצמו נחשב לעשייה. הימים האלה נזכרים ונעשים. אז אם אנחנו נזכור, נקיים כאילו את פרשת זכור, את מצוות זכור, את אשר עשה לך המלך, נקיים את זה אחרי שנקיים את מצוות פורים, אז זה נקרא שתקדום עשייה לסחירה. וזה לא ייתכן, הסדר הוא לא. הסדר הוא שהסחירה צריכה להביא לידי עשייה. זאת אומרת, פורים עצמו נתפס כעשיית מחיית המלך. בפרשת זכור נתפסת כסחירת מעשיו הרעים של עמלק, כהקדמה לפורים. להלכה נפסק, ושמואל אמר, כתוב בגמרא, אבל להלכה נפסק, כמו שאנחנו נוהגים, מקדימים פרשת זכור. ושמואל אמר מאחרים, כיוון דאיכא מוקפין דעבדי בחמיסה, אז עשייה וסחירה בעדי הדדי כעתיה. כך סובר שמואל. שמואל אומר לא מקדימים. לא מקדימים. עדיף שהעשייה, היינו, הסחירה והעשייה יבואו יחד. עדיף. וכאן זה נקרא שהם באים יחד. עדיף שהם יהיו כן, יחד. ודהיינו. על דיבר שמואל. אז גם זה חלק מעיקר מצוות, כן, גם כן חלק מעיקר מצוות היום. הסחירה והעשייה כהדד הם, צריכים לבוא יחד. צריכים לבוא ביחד. נזכרים ונעשים. זה סובר שמואל. לדידן, על דיבר דרעה, צריכה לקדום סחירה לעשייה. אבל על כל פנים, זה בוודאי, כן, שהסחירה הזאת, היא צריכה בפורים לצאת לפועל, היא צריכה להיעשות. אותה סחירה שזכרנו קודם בפורים היא צריכה להיעשות. להיעשות. מה אנחנו עושים בפורים? אנחנו מוחים את זרעו של המלא, מוחים, תמחה את זכר המלא. אנחנו מוחים את זכרו. זה כתוב כאן. שבת לפני פורים אנחנו זוכרים את מעשה המלאת, בפורים עצמו אנחנו מוחים את המלאת. איך? מה? מה אנחנו עושים? מה אנחנו עושים למחות? איפה? במה פורים נחשב לעשייה? כאן, כאן זה, כאן צריך להבין. כאן צריך להבין, כמו שדיברנו פה גם בשבוע שעבר. כאן צריך להבין. עיקרו של פורים זה הדור קיבלוה בימי אחשוורוש. הדור קיבלוה בימי אחשוורוש, פירוש, כמו שדיברנו פה בשבוע שעבר, ביטול של כל מודעה רבה לאורייתא, ביטול של מודעה רבה לאורייתא חל רק על ידי שאנחנו מגלים שרצוננו לעשות רצוננו. ממילא כל אונס שאונסים אותנו כדי לקיים את התורה, כדי לקבל את התורה, כדי להיות עם התורה, אז האונס הזה הוא בעצם ביטול של מישהו זר בנו שאונס אותנו לעשות את ההפך. אבל הדבר הזה הוא גילוי הרצון האמיתי שלנו, הפנימי ביותר. זהו המועד של פורים. הדור קיבלו בימי אחשוורוש. קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרעם. קיימו מה שקיבלו כבר. זהו הקיום, זאת העשייה של פורים. כדי שהעשייה הזאת תוכל להיעשות, אז אנחנו חייבים לזכור, מקודם, אנחנו חייבים לזכור את אשר עשה לנו, כדי לעורר את השנאה וכדי לדחות אותו מתוך עצמנו. לדחות אותו מתוך האני שלנו. כשאנחנו דוחים אותו מתוך האני שלנו, אז חוזר ונאור הרצון האמיתי שלנו, שהוא חוזר שוב לקיימו מה שקיבלו כבר, ואז זאת עשייה של מחיית המלך. זה במילא ככה, ברגע שהוא לא אני, אין לו קיום. אין לו קיום, אין לו על מה להישען, אין לו מהיכן לנוק, אין לו. כביכול בורא העולם לא נתן לו מציאות בששת ימי בראשית. אנחנו מחיים אותו, אנחנו מקיימים אותו, אנחנו מניקים אותו, אנחנו מפרנסים אותו. זה מה שאנחנו עושים. ברגע שאנחנו תופסים שהוא לא אנחנו, ואנחנו מעמידים אותו כבריאה בפני עצמה, כלא אנחנו. ברגע שהוא בריאה בפני עצמה, אין לו מקורות חיים. אז זה פשוט איננו, פשוט מחוסר. אותו רשע, אותו רשע מזרע עמלק, שהצליח להוציא דבר מלכות, כתב שנכתב בשם המלך ונחתום בטבעת המלך, שאין להשיב אותו, הצליח להוציא גזירת מוות על כולנו. גזירת מוות על כולנו. אותה גזירת מוות פירושה, כן, אין גזירת מוות אחרת. אותה גזירת מוות פירושה, אנחנו מסרנו את כל חיינו, מסרנו את כל חיינו אליו. ממילא, ממילא, אז אין לנו זכות קיום. אז אנחנו איבדנו את זכות הקיום. ברגע שתפסנו, ברגע שהדבר הזה נתפס, שכל המערכת הזאת, זאת מערכת שהיא כולה, כולה שנאה, כולה דחייה, כולה, כן? זכור את אשר עשה לך עמלק. ברגע שתפסנו שהדבר הזה, זה הדבר המתנגד ביותר לעצם קיומנו. זה דבר שעוקר אותנו מהשורש. ברגע שתפסנו את זה, תפסנו שמציאותנו שלנו לא מזדהה עם המציאות הזאת. בכלל! אז הדבר הזה נמוג. הדבר הזה נמוג. הדבר הזה היה כלא היה. היה כלא היה. הגמרא אומרת, כתוב בגמרא, אנשי כנסת הגדולה נקראים כך. אחד הסיבות, בגמרא כתוב, נקרא שמם אנשי כנסת הגדולה שהחזירו עטרה ליושנה. הסיבות שהם נקראים אנשי כנסת הגדולה, משום שנתקיים בהם מה שכתוב בפסוק בספר נחמיה, ויצעקו אל השם אלוקים בקול גדול. מה אמור? אמר רב ואיתם רבי יוחנן. ביה ביה. מין צעקה כזאת, קריאה כזאת. היינו היד אחרבה למקדשה וקליה להיכלה וקטלינו לכולי צדיק ועגלינו לישראל מער אהום ועדיין מרקד בינה. מדובר פה על יצר של עבודה זרה. אותו יצר בעבודה זרה. אותו יצר עבודה זרה. כלום יהבתי לן, אלא לקיבולי באגרה. נתת אותו לנו רק כדי שנקבל עבורו שכר. לא איהו באינן ולא אגרה באינן. לא רוצים, לא אותו ולא את שכרו. נפלנו פתקה מרקי ידה, וכתב בה אמת. שמע מן החותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. היינו יצרה בעבודת כוכבים. כתוב בגמרא, קראו בקול גדול, את זה עשו אנשי כנסת הגדול. כתוב כאן, גם במרשו כתוב כאן ככה, כתוב כאן, הדברים מפורשים, את הדבר הזה, את אותו ביטול יצרה בעבודה זרה, הם עשו כשהגיעו לירושלים, והדבר הזה קרה מיד אחרי נס פורים. הדבר הזה קרה אחרי נס פורים. אז הם ראו אפשרות לקיים חלק, משהו, נקודת עיקר מבית הצפוני הרחיק מהלכם. פה יצר העבודה הזרה, שהוא היה, והיה יצר הדומיננטי. זהו היצר שהחריב את הבית הראשון. זהו היה היצר. את היצר הזה הם ביערו מהעולם. אבל מעולם לא יתעסק אף אחד בלטפל באותו כוח רע באופן שזה מרציע. הם עשו משהו מעין אותה שחיטה, אותו סוף. והפירוש, הדבר הזה יכול היה להיעשות רק בגלל המועד הזה של פורים. המועד הזה של פורים, שם אנחנו קיבלנו, איך, אני יודע, להשתמש בלשון גסה, שם קיבלנו את התעודת זהות שלה. שם הדברים נתפסו בעומק הגדול ביותר. איפה אנחנו? איפה הזהות שלנו נמצאת בעצם? כשהגענו לנקודת העצם של הזהות שלנו, אז חזרנו למעמד הר סיני. הדור קיבלו אבימי החשבות. אז חזרנו, והדור קיבלו אבימי החשבות. באופן, השבת שלפני פורים נחשבת לסחירת מעשה המלך, לעורר הנפשות, לא לשכוח את צנעתו. אבל העשייה בפועל זה נקרא, כמו שאומרים רבותינו, כתוב בתיקוני הזוהר, הדברים מובאים הרבה ומוזכרים בכל דברי רבותינו, אבל יסוד הדברים כתוב בתיקוני הזוהר. מעין עבודת היום של יום הכיפורים דומה, יתר על כן, עבודת היום של יום הכיפורים דומה לעבודת היום של פורים. מה אנחנו עושים? אנחנו לוקחים את כל הרע ושולחים אותו לעזאזל, למדבר. איך אפשר לקחת את העבירות ולשים אותם על סעיר ולשלוח אותם לעזאזל, למדבר? זה רק משום שהדבר נתפס שזה לא אנחנו, זה משהו שנתפל עליהם. יום הכיפורים, פירוש המילה כיפורים, כיפורים, זה לשון כינוח. כינוח, ניגוב. זה פירוש המילה כיפורים. הגמרא שואלת, והיכן מקנח את הדם, כן, שבאצבעו של הכהן? אומרת הגמרא בשפת מזרק, שנאמר כיפורי זהב. כיפורים זה לשון כינוח. אז כל יום הכיפורים, זה הכוונה יום הכינוח. כן. מה פירוש? מה פירוש כינוח? לקנח אפשר דבר שנדבק עליי. אני את עצמי לא יכול לקנח. ברגע שהדבר ניתן לכינוח, אז פירוש הדבר שהדבר הזה הוא לא אני, זה משהו שנדבק אליי. מה שנדבק אליי אני יכול לקנח. זה יום הכיפור. זה בדיוק, זה מה שקורה בפורים. זאת העשייה. זה מה שקורה בפורים. זה מה שרצינו לבאר היום, זה כבר מאוחר, סליחה. אנחנו עומדים ערב קיום מצווה, וזה קיום מצווה נוראה. זה קיום מצווה ש... יש צד גדול לומר שחיינו תלויים בה. אם נקיים אותה כהלכה, אם נקיים אותה כדין, אם נקיים אותה כצורתה, כראוי, אם נתפוס נכון מי אנחנו בעצם ומי הוא השונא הגדול ביותר שלנו, אם נקיים את המצווה הזאת באמת, אז יתקיים גם בנו, אנחנו זוכרים אותו מלמטה, והקדוש ברוך הוא ימחה אותו מלמעלה במהרה בימינו, אמן. סליחה, שבוע הבא לא יהיה שיעור.